שבת מיוחדת השבת, פרשת תזריע, שבת פרשת החודש, שבת האחרונה של הזמן, שבת של אורחים. פרשה שעסקנו בה השבת, ובה עוסקת בדיני טהרה. אני אומר טהרה, הרמב״ם בכל הלכות תומות, וכולל זה תומת צרעת, קורא לספר שלו ספר הטהרה. אומר הרמב״ם בסוף הלכות תומת צרעת, הצרעת היא שם האמור בשותפות כולל עניינים הרבה, שאין דומים לזה, שהרי לובן אור האדם קרוי צרעת, והשיער, הזקן צרעת, הבגדים, הבתים. והוא אומר, זה השינוי האמור בבגדים, בבתים שקראתו התורה צרעת בשותפות השם, אינו ממנהגו של עולם. אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע. שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו, אם חזר בו יתהר הבית. ואם עמד בראשו עד שהוטץ הבית, משתנים האור שבבית... משתנים כל האור שבביתו שהוא יושב ושוכב עליהם. ואם חזר בו יתארו, ואם עמד בראשו עד שישרפו, משתנים הבגדים עליו. ואם חזר בו יתארו, ואם עמד בראשו עד שישרפו, משתנה אורו ויצטרע, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הליצנות ולשון הרע. ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר, ישמר בנגע צרעת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך, והרי הוא אומר, התבוננו, מה יראה למרים הנביאה, שדיברה באחיה, שהייתה גדולה ממנו בשנים, וגידלתו על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים, והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שהשוואתו לשאר נביאים, והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו, שנאמר ואיש משה ענב מאוד, ואף על פי כן מיד ננשה בצרעת. קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. לפיכך ראו למי שרוצה לכוון אורחותיו להתרחק משיבתם, ומדבר עמהם כדי שלא יתפס אדם ברשת הרשעים וסכלותם. וזה דרך ישיבת הליצים הרשעים. בתחילתם מרבים בדברי הווי, כעניין שנאמר, וכל כסילים ברוב דברים. ומתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים, כעניין שנאמר, תעלמנה צוותי שקר הדוברות על צדיק עתק. ומתוך כך יהיה להם הרגל לדבר בנביאים, ולתת דופי בדבריהם, כעניין שנאמר, והיו מליבים במלאכי אלוקים, ובוזים דברים ומתעתים בנביאיו. ומתוך כך באים לדבר באלוקים. וכופרים בעיקר, כעניין שנאמר, ויחפו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוקיהם. והרי הוא אומר, שטו בשמיים פיהם, ולשונם תהלך בארץ. מי גרם להם לשיט בשמיים פיהם? לשונם שלך בארץ. תחילה בארץ. זוהי שיחת הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות, וישיבת כנסיות של עמי ארצות, וישיבת בתי משתאות עם שוטי שחר. אבל שיחת כשרי ישראל אינה אלא בדברי תורה וחוכמה. לפיכך הקדוש ברוך הוא אומר, עוזר על ידנו ומזכה אותנו, שנאמר אז נדברו יראי השם משל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. כך מסיים הרמב״ם בתלכות תומת צרעת. זאת אומרת, תומת צרעת, גם הרמב״ן, כמו הרמב״ם אומר שטומאת צרעת היא טומאה, המחלה הזאת היא לא מחלה טבעית. היא מחלה לא על דרך הטבע. לא רק בנגעי הבגדים והבתים, אלא בכלל. והדין הזה של טומאת צרעת הוא דין מיוחד בישראל, בארץ ישראל. והזוהר אומר, הפרשה מתחילה, אדם כי יהיה בו באורו. המילה, השם אדם, אומר הזוהר, של אדם קוראים בכמה שמות, אדם, אנוש, איש, גבר. השם אדם הוא החשוב ביותר מכל השמות. כי ראשי כל האדם הראשון שריבונו של עולם ברא אותו באופן היותר שלם כמובן, וגם אנחנו רואים שמשתמשים בזה, הנביאים משתמשים בזה, שיש כאילו דמות כביכול עליונה על הכיסא, שהיא גם כן כדמות אדם. כלומר, האדם הוא בציור כמו בצלם אלוקים עשה את האדם. זאת אומרת, השם הזה הוא שם מיוחד. למה בפרשה הזאת נבחר השם המיוחד הזה? היה צריך לבחור את השם. כאן מופיע אדם שהוא לא בסדר, שהוא נכשל. צריכים להופיע בשם אחר, לא אדרבה. בגלל גדלותו של האדם, בגלל ישראל אתם קוראים אדם, יש את הצורה הזאת של ההקפדה האלוקית, של ההדרכה האלוקית, שבעצם האיסורים האלה, הנגעים הללו, שעניינם דווקא הם שייכים לגדלות. הם שייכים רק לאדם, לצד האדם שבאדם, כן? הם שייכים רק לארץ ישראל, רק בישראל. זאת אומרת, יש כאן איזה, ריבונו של עולם מייסר את הטובים ביותר כדי שיהיו זקים, כמה שאפשר יותר זקים. ועל זה, על מה זה בא? על לשון הרע. כי כוח הדיבור של האדם הוא עיקרו של האדם, והוא צריך להיות זך וטהור ונקי, ואם לא, אז באה כל ההקפדה הזאת. התאומה של צרעת היא תאומה חמורה מכל התאומות. תאומת מת, לא אפשר להיות במחנה שכינה, אבל אפשר להישאר במחנה לוויה, זאת אומרת בהר הבית. אפשר, תמאי מתים יכולים להיכנס בהר הבית. זווים, יולדות, הם צריכים לצאת ממחנה לוויה, אבל יכולים להיות במחנה ישראל. כלומר, לא בהר הבית, אבל יכולים להיות בירושלים. ומצורעים, הם צריכים להיות מחוץ לשלוש מחנות. התאומה שלהם, תאומה חריפה, הם צריכים להיות מבודדים לחלוטין. והמצורה, חזל אומרים לנו שמצורה חשוב כמת. אנחנו לומדים את זה מהפסוק, על נתי כמת אשר בצאתו מרחם אמו יאכל חצי בשרו. וההלכות של מצורה, מצורה הוא מתנהג כמו אבל. הוא אסור בתספורת, ראשו יהיה פרוע, אסור לכבס את בגדיו, בגדיו יהיו פרומים, אסור בשילת שלום, כמו אבל, על שפם יתה, שיהיו שפתותיו מדובקות זו בזו, לא מדבר, אסור בתשמיש המיטה, ואסור לו לשלח קורבנות, כמו אבל, שאם הוא רוצה, הוא לא יכול לשלוח בשליחות שיקריבו קורבנות בשבילו, כי אבל לא מביא קורבנות. למה? למה הוא נוהג כאבל? על מי הוא אבל? על עצמו. הוא חשוב כמת. יש סוג של אבלות חדשה. הוא מתאבל על עצמו. החלק הרוחני שלו פרח ממנו, שזה כמובן החלק הגבוה, החלק העליון שלו. זה הסיבה שנגרמת הצרעת, כמו שגם אומר, מתייחס לזה הכוזרי, שהוא אומר, הסתלק ממנו האור האלוקי, בגלל הדיבורים המקולקלים שלו, וזה גורם, אין לצו את החיות הזאת, החיות הרוחנית הזאת, וזה גורם שתתפשט בתוכו צרעת. וכן הוא מדבל על עצמו, על הצד, כאילו מת בתוכו משהו, משהו עליון, משהו ניסה ביותר, מת בתוכו, הוא מתאבל כאילו על עצמו. מין קריטות כזאת, כמו שכתוב, יחרט השם כל שפתי חלקות. כי כשאדם מדבר לשון הרע, כשאדם מדבר דברים על אחרים, דברים לא, שנם כעוגן, הוא בעצם מנתק את עצמו. אדם לא מדבר על הקרובים שלו, על החברים, האהובים עליו, הוא לא ידבר עליהם דברים לא יפים. על בני משפחתו הוא לא ידבר דברים לא יפים. על מי הוא מדבר? על מישהו מרגיש לא מקושר איתו, לא אכפת לו בכבודו של השני. כלומר, הוא מתנתק מאותם אנשים, מתנתק מחלק מהציבור, זה מתנתק מכולו, כי כל הציבור הוא אחד. ברגע שאדם שונא מישהו מישראל, מבזה מישהו מישראל, הוא לא מתנתק מאותו פלוני, שאותו ביזה, כי ישראל כולם אחד. הוא מתנתק מכלל ישראל. ולכן רב נחם מלניק מויטובסק אומר, ששורש הירידה של הדור, הוא אומר, נגרם כתוצאה מזה שאנשים מקללים ומבזים את הרשעים. כי אין לבזות ולקלל את הרשעים. כתוב, זכר צדיק לברכה, ולא כתוב, וזכר רשע לקללה. אלא כתוב, ושם רשעים ירכב מעצמו. אסור לקלל. אסור להרגיש ניתוק. למה הוא אומר? כי מי שמקלל את הרשעים, הוא בעצם מתנתק מהם, והם חלק מכלל ישראל, אז הוא מתנתק מכלל ישראל. אז אין לו ממי לספוג את כל הקדושה, כי כל הקדושה וכל השפע שבא לכל יחיד ויחיד מישראל, זה בא מהכלל כולו. משורש הכלל של כלל ישראל, מתפשט השפע לכל אחד ואחד. ברגע שאדם מתנתק מן הכלל, הוא מתנתק אפילו מחלק מהכלל, הוא מתנתק מכולו, כי הכלל הוא אחד. אם כן, בעלי הלשון הרע, הם בעצם הם בודדו את עצמם מבחינה רוחנית. והעונש שלהם, או התיקון שלהם, הוא על ידי שבדד ישב מחוץ למחנה מושבו. זה בעצם כבר היה בדד מקודם מבחינה רוחנית. רק הוא לא היה מודע לזה. אז מוציאים אותו בדד. על ידי הצהרת שהוא מקבל, הוא צריך לצאת בדד מחוץ למחנה מושבו, ולהבין בעצם מה היה בו מבחינה רוחנית. הוא היה כבר בדד מקודם. מקודם הוא כבר היה מנותק מכל כלל ישראל, מכל הציבור. הוא צריך לצאת החוצה, מחוץ לשלוש מחנות. אבל כפי שאנחנו אמרנו, הטיפול הזה הוא בעצם טיפול דווקא לעם ישראל שעמך כולם צדיקים, דווקא בארץ ישראל, דווקא למי שהוא בחינת אדם, מפני שריבונו של עולם רוצה שעם ישראל יהיה זך וטהור. צרעת זה מחלה שבאה בחוץ, היא לא פנימית. על האור, זה הלבוש הראשוני של האדם, או על הבגדים, זה הלבוש השני, על גבי האור, הוא לובש בגדים, על זה יש לו בית, כל המסגרות האלה שמסביבו, שבתוך, כן. כל הלבושים שלו, כל ההופעות שלו, שבהם הוא מופיע. הווה אומר שבעצם מה שקרה זה שבפנים היה איזה ריקבון, בתוך תוכו, קלקול פנימי, שבכוח הדיבור, שזה עיקרו של האדם, וכשאדם מקבל את המחלה הזאת, הקלקול הזה יוצא החוצה, מתחיל להתגלות, בעור, בבגדים, בבית, זה התחלת הרפואה. כלומר, כשאדם מקבל את המחלה הזאת, התחיל הקלקול לצאת החוצה. יש לפעמים, או לא לפעמים, כשאדם יש לו איזה פצע עמוק, כשהוא מתחיל לצאת, להתגלות, הוא נראה הרבה יותר חמור ממה שהיה מקודם. אבל בעצם מקודם זה היה המצב החמור, ועכשיו הוא כבר מתחיל להתרפות. הוא להיפלט מהגוף, הגוף פולט את הקלקולים, והצרת היא בעצם שלב של פליטה של הקלקול החוצה. זאת אומרת, זה מהלך של תיקון, אם אדם מבין את הדבר הזה. אם כן, בעצם הפרשה הזאת, פרשה שמלמדת על מעלתם המיוחדת של ישראל. כמובן שמלמדת אותנו עד כמה חשוב הוא כוח הדיבור של האדם, וכשאדם שומר על דיבורו, דברי התורה שלו הם במדרגה גבוהה. כשאדם מדבר דברים שלא כהוגן, אז זה מוריד את כוח הדיבור שלו בכלל, וממילא גם הדיבור התורני שלו, הדיבור הקדוש שלו, הוא גם כן פגום ולא מושלם. ואם אדם יודע לשמור מאוד על לשונו, אז כל מה שהוא אומר, יש לזה משקל, משקל הרבה יותר גדול, הרבה יותר כבד. דברי התורה, התפילה, ואפילו הדיבורים שהוא מדבר עם... כל דיבורים שהאדם מדבר, הם פועלים בעולם. וככל מה שאדם דיבורו יותר טהור וקדוש, הדיבור פועל יותר פעולות גדולות. פרשתנו, כפי שאמרנו, פרשת החודש. איזה חודש אנחנו הולכים לקראת חודש ניסן. הגמרא במסכת ראש השנה, בדף יוד עמוד ב', אומרת הגמרא, תניא, רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו אבות, בתשרי מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית הסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, בתשרי עתידים להיגאל. זו דעתו של רבי אליעזר, שבתשרי נברא העולם, ואבות נולדו בתשרי. כן? זה החודש העיקרי. והגאולה עתידה גם כן תהיה בתשרי, לפי דעתו של רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם, בניסן נולדו אבות, בניסן מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה, חנה ורחל, רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית הסורים, הוא מסכים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. כלומר, יש מחלוקת מתי נברא העולם, מתי נולדו אבות, ומתי יגאלו ישראל בגאולה עתידה. האם בתשרי או בניסן? כמובן שני החודשים האלה חשובים מאוד מאוד, וכל אחד יש לו את הערך שלו. רבי אליעזר מסכים שלניסן יש מעלות גדולות, אבל בכל זאת הוא אומר שבתשרי נברא העולם ובתשרי עתידים להיגאל. רבי יהושע מסכים גם כן שתשרי זה חודש חשוב. ההבדלים בין החודשים האלה, תשרי זה החודש השביעי, ושביעי הוא קדוש. ניסן זה חודש הראשון, ולראשון גם כן יש מעלה של קדושה, קדושת כל הדבר שהוא ראשון, הוא בחינה של קדושה. בית המקדש הוא ראשון מקום מקדשנו וכולי, ישראל ראשית בעולם. אז גם מבחינת הזמנים, החודש הראשון, החודש הזה לכם, ראש חודש ראשון הוא לכם לחודשי השנה, יש המעלה של הראשוניות של ההתחלה, שזה השורש של הכל. מה יש בשביעי? אולי יש את השאיפה אל המטרה. הכל מתחיל מההתחלה, מהראשוניות, ושואף אל השלימות. אז מה העיקר? נראה שאולי אפשר להתלות את המחלוקת הזאת במחלוקת נוספת במשך סרט סנהדרין. רבי אליעזר ורבי יהושע נחלקו האם הגאולה היא תלויה בתשובה או הגאולה איננה תלויה בתשובה. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, ואם לאו אין נגאלים. אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה אין נגאלים. כאן יש מחלוקת באמת בגרסאות. אמר לו רבי אליעזר, אם אין תשובה אין נגאלים, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזירותיו קשות כאמן. זה אומר רבי אליעזר, וישראל עושים תשובה והם מחזירן למוטב. אם לא עושים תשובה, הקדוש ברוך הוא מכריח אותם לעשות תשובה, כך אומר רבי אליעזר. אבל רבי יהושע אומר שהגאולה איננה תלויה בתשובה. תניא אידך, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, שנאמר שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא קורא לשוב בתשובה, ואז הקדוש ברוך הוא ירפא. אמר לו רבי יהושע, אבל לא כבר נאמר, חינם נמכרתי, נמכרתם ולא בכסף תגאלו. חינם נמכרתם בעבודת כוכבים, ולא בכסף תגאלו, לא בתשובה ומעשים טובים. אם כן, רבי אליעזר מביא פסוק לטובתו, רבי יהושע מביא פסוק נגד. הגמרא לא מסבירה מה עונה רבי יהושע על הפסוק של רבי אליעזר, מה עונה רבי אליעזר על הפסוק של רבי יהושע. הרי כל אחד מביא ראיה. אמר לו רבי אליעזר על רבי יהושע, אבל לא כבר נאמר, שובו אליי ואשובו עליכם. אתם תשובו ראשונים, ואז אני אשוב אליכם. אמר לו רבי יהושע, אבל לא כבר נאמר, אנוכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם, אחד מעיר ושניים ממשפחה, בכוח, אני אביא אתכם אליי, ריבונו של עולם ייקח אותנו, ולא על ידי תשובה. כך המשיכו להידיין רבי אליעזר ורבי יהושע, עד שמסקנת הגמרא, אמר לו רבי יהושע, ולא כבר נאמר, וישמע את האיש לבוש הבדים אשר ממלא ממי היאור, וירם בימינו ושמאלו אל השמיים, וישבע בחיי העולם, כי למועד מועדים וחצי, ככלות נפץ יד עם קודש תכלנה כל אלה. יש שבועה שהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל. איך הוא יכול להישבע? אם זה תלוי בתשובה, אולי לא ישובו. איך יכולה להיות שבועה על זה? זאת אומרת שהתשובה, שהגאולה היא בטוחה. ושתק רבי אליעזר. רבי אליעזר שתק. עד עכשיו הוא ענה מפסוקים אחרים, הפסוק הזה שתק רבי אליעזר. שתק, זאת אומרת, פשטות הדברים, שהוא הודה לדברי רבי יהושע. אז ראשית כל, אני רוצה קצת להתבונן, מה, רבי יהושע לא מסכים עם זה שהתשובה מקרבת את הגאולה? זה בוודאי ככה, שהתשובה מקרבת את הגאולה. אלא מה, טוען רבי יהושע, אבל אם גם לא תהיה תשובה, גם כן תהיה גאולה. אז לפי זה, אם רבי יהושע מסכים עם רבי אליעזר, שיכולה להיות תשובה על ידי גאולה גם כן, לא חייבת להיות בלי תשובה, סליחה, היא יכולה להיות גאולה על ידי תשובה, לא חייבת להיות גאולה בלי תשובה, אבל יכול להיות גאולה בלי תשובה, זה לא תנאי, אבל זה כמובן, אם ישראל כולם ישובו בתשובה, אז יקרבו את הגאולה, גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה, בוודאי רבי אליעזר, רבי יהושע מודל הזה. אז כל הפסוקים שמביא רבי אליעזר, הם לא מפריעים לרבי יהושע. אתה מביא פסוקים שאם ישראל שווים, אז תהיה גאולה, אני מסכים עם זה. אבל אני אומר לך שזה לא תנאי. אז צריכים להבין את הדיון שיש ביניהם. ונראה שבאמת הדיון הוא דיון עמוק מאוד עקרוני. מה צריכה להיות האופי של הגאולה? איך תהיה הגאולה עתידה? איזה סוג של גאולה? זה תהיה גאולה בלי תשובה או גאולה עם תשובה? זאת אומרת, זה תהיה גאולה במידת החסד האלוקי או גאולה במידת הדין. יש כאן מחלוקת עמוקה מאוד במגמה העיקרית של העולם. האם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על מנת שהעולם יתקיים במידת הדין, או העולם יתקיים במידת החסד? זאת אומרת, מה פירוש במידת הדין? במידת הדין פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו על מנת שעולמו יבחר בטוב, ועל פי זה הוא יקבל את הטובה בהתאם להתנהגותו, וזאת המטרה האידיאלית, שהעולם יגיע למצב כזה, העולם במרכזו עם ישראל, הוא יהיה עובד השם, הוא יעשה את רצונו של ריבונו שלנו, הוא יבחר בטוב, ומתוך כך הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע של טוב, וככה זה השלימות הכי גדולה שצריכה לבוא מלמטה. ריבונו של עולם ברא את ישראל, נתן להם בחירה חופשית, ועל מנת שהם יבחרו בטוב, ועל מנת שכל מה שהם יקבלו זה יהיה לא מתנת חסד, אלא מצד הדין יהיה מגיע להם. וזה המצב האידיאלי. או העולם לא יכול אף פעם באדם ישראל, עם כל המעלות שיש לו, הוא בסך הכל אנושי, הוא בעל גוף, הוא מוגבל, כמה שהוא ישתדל, וכמה שהוא יתאמץ, וכמה שיגיע לשיאים של עבודת השם, הוא לא יכול באופן הזה להגיע למצב כזה שהעולם יהיה מושלם ואידיאלי. העולם זקוק לשפע האלוקי. מה שישראל אולי תפקידם זה להמשיך את השפע האלוקי, אבל העיקר זה החסד. שהקדוש העולם, או חסד ייבנה, שהעולם יהיה מושפע כל הזמן מהשפע האלוקי. יכול להיות כן, שלישראל יש איזה צד של תפקיד בזה, על ידי שהם קצת השתדלו למען החסד, אבל בסופו של דבר החסד הוא מעל ומעבר לעומת מה שהם משתדלים. כלומר, השפע, העולם יכול להיות בשלימות רק אם יהיה מידת החסד, שפע אלוקי. בניסן זה חודש של חסד. יציאת מצרים בולט, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, לא היה לנו זכויות, וקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, הוא בחר בנו, והוא הוציא אותנו במידת החסד. חודש תשרי זה חודש של הדין, ימי הדין, חודש של מידת הדין, שבה הקדוש ברוך הוא מופיע במידת דינו בעולם. ועל זה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר ש העולם נברא בתשרי. זה עניינו של העולם. להיות במידת הדין. שהעולם יצטדל ויתאמץ ויגיע לשלימות כזאת, וכל השפע שיקבל זה בצדק. ורבי יהושע אומר שהעולם נברא במידת החסד. לא רק, כלומר המחלוקת כאן על ההדגשים, לא מחלוקת קיצונית שאו-או, בשתי המידות האלה העולם נברא, אבל השאלה על מה הדגש, האם הדגש, עניינו של העולם בסך הכל לא יכול להיות נסמך על בחירתו של האדם, על בחירתם של ישראל, כמה שהם טובים ונפלאים, וכמה שהקדוש ברוך הוא ברא נתן להם המון המון כוחות, אבל הם, השפע האלוקי, הבלתי גבולי, אין, לא יכולים להגיע לשלימות, בלי שכל הזמן ריבונו של עולם, ברוב חסדו, יאיר את העולם באורו הגדול, ויטיב את העולם כל הזמן. ולישראל יש חלק קטן בהשתדלות הזאת, אבל בעצם לא במידת הדין אפשר להגיע לשלימותו של העולם. ולכן אומר רבי יהושע, העולם נברא בניסן. או מתוך שהוא אומר שהעולם נברא בניסן, הוא מסיק שזה עניינו של העולם, מידת החסד. ולכן באה מחלוקת בעניין הגאולה. האם הגאולה תהיה מתוך תשובה? זאת אומרת, יהיה מגיע גאולה, יחזרו ישראל בתשובה, ואז יגאלו. זה אומר רבי אליעזר, שהגאולה תלויה בתשובה. לא יכול להיות שלימותו של העולם בגאולה עתידה, אלא אם כן עם ישראל חוזר בתשובה. ורבי יהושע אומר, לא, זה לא עניינו של העולם. גם הגאולה העתידה, היא תהיה במידת החסד, לא תלויה בתשובה. גם אם היא תהיה תלויה בתשובה, זה לא יהיה בגלל התשובה. אולי התשובה, יכול, כמו שאמרנו, יכולה קצת לקרב, יכולה קצת להקל, לזרז, אבל עיקרה של הגאולה היא לא תלויה בתשובה. זה גאולה אלוקית, זה החסד האלוקי שמופיע על עולמו. במידה מסוימת יש בזה, יכול להיות שאנחנו נפגשים בחילוקי דעות, גם לפעמים בשיטות שונות בעבודת השם, האם החסידות, מידת החסד, זה בעצם הדבר שצריך להדגיש יותר, או יותר להקדיש לא את את העמל שלנו. אנחנו כבר פעם דיברנו על זה, שנפש החיים, רב חיים מוולוז'ין מדגיש כל הזמן, שמאז שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, הקדוש ברוך הוא הטיל את כל האחריות על עם ישראל. עם ישראל קיבל תורה, כעת הכל תלוי בו. אם הוא מתנהג בסדר, העולם מתוקן. אם לא, זה משפיע על כל העולם כולו. הכל תלוי כביכול בזה. והתנועה של החסידות היא מסתכלת באופן אחר. ולכן היא אומרת, תפקידנו להמשיך חסד. וכדי להמשיך חסד, זה לפנים משורת הדין. אז צריך גם לעשות מנהגים לפנים משורת הדין. כלומר, להדגיש את הלפנים משורת הדין כמעט יותר, שזה קצת אי אפשר להגיד את זה כמובן, אבל לא להסתפק בדין, אלא לפנים משורת הדין. כי אנחנו נעשה לפנים משורת הדין, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא יעשה לפנים משורת הדין. אנחנו עושים עידורים, משתדלים יותר, ובעיקר יש להדגיש את התפילה, כי התפילה היא באה לבקש מהקדוש ברוך הוא חסד, היא לא באה לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כפי שמגיע לנו, בשביל זה לא צריכים להתפלל. הוא ייתן לנו, מה שמגיע לנו נותן בין כה וכה. התפילה באה לבקש שלא על פי מעשינו, אלא על פי טובו של הקדוש ברוך הוא, על פי החסד. אז הדגש על התפילה הוא הדגש על התורה. אם הדגש על התפילה, פירושו של דבר שמידת החסד היא העיקרית. אני רוצה לומר שהמחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע היא לא מחלוקת קיצונית. דהיינו, שרבי אליעזר אומר רק מידת הדין, ורבי יהושע אומר רק מידת החסד, זה לא ככה. שאלה בדגש, כי החסד והדין הם שני היסודות שהעולם בנוי עליהם. אבל השאלה על מה להדגיש. בזה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. אם אנחנו ככה הסברנו, אז לכאורה גאולה איננה תלויה בתשובה. הווה אומר שהלכה כרבי יהושע, ושזה אולי מדריך אותנו באיזה סוג של עבודת השם. הדור שלנו בכל אופן יש לו נטייה גדולה מאוד לסוג כזה של עבודת השם, יותר מאהבה מאשר מיראה. ובעניין זה אני רוצה להביא לפניכם את מה שאומר הספר לשם שבו והחלמה. זה הספר הזה, ספר קבלה. אבל יש בו איזה דף שהוא לא קבלה, שאפשר ללמוד אותו. חיברו הרב שלמה אליושיב, הסבא של הרב אליושיב היא שליטה, שיבדל לחיים ארוכים. והוא היה מקובל גדול מאוד, הרב שלמה אליושיב, והוא נפטר בכ"ז אדר. זאת אומרת, השבת, לפני כמובן, זה יום היורצייט שלו. אז אני רוצה להביא לפניכם את מה שהוא אומר בנושא הזה שאנחנו עכשיו דיברנו. הוא אומר, אחר כל הדברים הללו, הנה יובן לנו עוד עניין אחד נעלם, מה שנתחבטו בזה כמה קדושי עליון. ומה שלא נזכר בתורה מפורש מאומה, מכל ענייני ימות המשיח וחיי העולם הבא. זה פלא גדול מאוד, כי זה דברים יסודיים, יסודות אמונה, ולא נזכר בתורה. עיין בספר כלי יקר בפרשת בחוקותיי, בפסוק ותלכתי בתוככם, שמביא שם דברי גדולי עולם, שבעה תירוצים על זה. אמנם האחרון חביב מה שכתב בזה השלה, בהקדמת תולדות אדם בבית האחרון. אני לא אחזור על ההסברים הללו, שמסבירים מדוע לא נזכר עולם הבא בתורה. אבל הוא מסביר הסבר נוסף. אך סוד העניין בזה הוא על פי מה שאמרנו, כי הרי כל התורה כולה לפי גילויה ולבושה שהיא עתה לפנינו, אינו מבטיח שום טובה ושום שכר, אלא רק לעושיה ולשומריה, לחוקרה ולדורשה, ולמי שעומד נאמן בקיומה. וכל גילויה הוא שנידון כין כל אחד לפי מעשיו, והכל במשפט והכל בדין. כלומר, התורה מתעסקת בשכר ועונש על פי ההתנהגות של האדם, והעתיד הוא לא בנוי על זה. אמנם התקווה העתידה, שכל חמדת ישראל, שהם כל היהודים האחרונים דימות המשיח וחיי עולם הבא, הנה הם תלויים באמת רק בברית ולא בזכות. והוא ברית אבות וישראל, והברית לא תופר לעולם. וכן אומר רבינו תם בתוספות בשבת דף נוני, דזכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. וכן הוא מפורש בתורה בסוף כללות דתורת כהנים. ואף גם זאת ביותם בארץ אויבים וכו', לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. הרי מפורש ההבטחה לברית ישראל שלא תופר, אפילו בחטא עבודה זרה, רחמנא ליצלן. כי בפרשת בחוקותיי יש את ה... את... בכללה, בכללות יש שם זה שננשים על זה שהם עובדים עבודה זרה, וזה מסתיים בברית, וכמו שמפורש שם בפרשת על פגרי גילוליכם. והוא ממשיך ואומר, ואותה ברית הנה גם היא ליחיד וכל יחיד מישראל, כמו שכתב הגר"א בפרשת ניצבים. הוא מביא עוד מדברי הגר"א, שאין בן דוד בא, חז"ל אמרו, או בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב. עיין בגר"א בתיקונים, שאמר ודאי באופן השני, בדור שכולו חייב. אבל הוא מסביר שלא הכוונה כולו חייב, ממש כולו, אלא תמיד אנחנו הולכים לפי רובו ככולו, או שנראה ככה. הרי לנו דימות המשיח אינו תלוי בזכות ומעשים כלל. וכן שם בסנהדרין, בפלוגתא דרבי אליעזר ורבי יהושע, ואמר רבי יהושע, חינם נמכרתם ולא כסף תגאלו, לא בתשובה, ושקלו ותרו ברבי אליעזר ורבי יהושע, ולבסוף שתק רבי אליעזר, כמו שמבואר שם, הרי יודע גם כן לרבי יהושע שהגאולה העתידה אינו תלוי בתשובה ומעשים טובים כלל. וכן כתב הרמב"ן בפרשת האזינו, שהבטחת הגאולה העתידה אין בה תנאי בתשובה. כן, הוא ממשיך בקו הזה, שבעצם הגאולה העתידה איננה תלויה בתשובה, כמו שאומר רבי יהושע. אם כן, אם כמו שאומר רבי יהושע, אז רבי יהושע אומר שבניסן נגלו, או בניסן עתידים להיגאל. ורבי יהושע אומר שהגאולה לא תלויה בתשובה. זאת אומרת, אי אפשר להסתכל על פי המעשים שאנחנו עושים, ולהגיד, מגיע לנו או לא מגיע לנו, זה לא ככה. הגאולה היא לא תלויה בתשובה. אז אי אפשר לדעת מתי היא תהיה. אבל רבי יהושע אומר שבניסן עתידים להיגאל. ואנחנו מתקדמים לקראת חודש ניסן. נשאר לנו רק עוד יומיים. מתחיל חודש ניסן, ואין ביטחון שזה לא יהיה בניסן הזה. אני לא יודע אם יש מישהו, יש לו ידיעה ברורה שהגאולה לא תהיה בניסן, אלא לא בניסן השנה. כי אנחנו יודעים, על פי הנביאים, שבכל יום, גם אנחנו רואים את זה, בכל יום מחכה לו, אף על פי שהתמהמה, בכל יום מחכה לו, כל יום יכול להיות. ויכול להיות, נגיד, שלא תהיה גאולה שלמה, יכול להיות קפיצת מדרגה גדולה מאוד שלא ציפינו לה. יכול להיות גאולה שלמה גם כן. האמונה מחייבת אותנו להאמין שהגאולה יכולה להיות בכל יום ויום. לפחות אנחנו צריכים להיות במצב הזה שלא להיות מופתעים. ספק, מדי ספק לא יצאנו. ספק הדאורייתא לחומרא. יכול להיות, מי יודע. והיחס צריך באמת, מגיעים לקראת חודש ניסן, צריך להיות, בכל יום יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר. אתה לא יודע אף פעם מה יכול לקרות. אתה צריך להיות מוכן. הבגדים צריכים להיות נקיים, אולי תוזמן. אז בחז"ל יש גם במסכת שבת זה מופיע. כן, אדם צריך להיות תמיד מוכן. מוכן גם למעבר לחיים ארוכים מעבר לחיים בעולם הזה. אבל גם מוכן ללימות המשיח, שגם הם יכולים להיות. זה מחייב אותנו, אני חושב, להתבונן ולראות שאנחנו בימים האלה, זה ימי, לא ימי דין, כן? ימי רחמים. ימי רחמים, ימי חסד גדולים הולכים להופיע לפנינו. חודש ניסן, חודש החסד. וצריך להיות מוכנים לקבל את הגדולה. לעתיד לבוא, כשהגדולה תבוא, כשהגאולה תבוא, יהיה אור גדול מאוד ושפע רוחני גדול מאוד, וכדי לקלוט אותו צריך להיות מסוגלים. ומי שלא מסוגל לקבל גדולה גדולה בבת אחת, הוא בסכנת התפוצצות. כי אם מכניסים לתוכו שפע יותר ממה שהוא יכול להכיל, אז הוא לא יכול לעמוד בזה. וזוהי הסיבה שריבונו שלנו מתעכב מלהביא את האורות הגדולים, כי האורות הגדולים הם גם כן מסוכנים. כשאדם מקבל אור לפי כוחו, אז הוא יכול לקלוט את זה, אבל אם יותר מדי, אז אנחנו לא יכולים לבקש שפתאום אנחנו נקבל פי כמה וכמה. אנחנו צריכים לבקש גם שאנחנו נהיה מסוגלים לקבל. אבל אם אנחנו מבקשים, אנחנו גם צריכים טיפה להשתדל. להשתדל להיפתח לאפשרות הזאת של גאולה, שאנחנו יודעים מתי היא תהיה, והימים, ימי ניסן, ימים שמעוררים אותנו, מזכירים לנו את העבר ומעוררים אותנו לציפיות העתיד. אז צריכים להיות בבחינת אל תופתע אם יהיה איזה שינוי. מה גם שבאמת מה שקורה בזמן האחרון בסביבתנו הוא גם כן מעורר את המחשבה שמתרחשים שינויים. וחז"ל כבר אמרו לנו, אם ראית אומות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של משיח. ואתה רואה אומות מתגרות זו בזו. מתגרות אפילו בתוך עצמם. אז זאת אומרת שיש כאן איזושהי ציסה, ציסה בכל הסביבה כאן, שהיא לא מקרית. כל מה שקורה זה ריבונו שלה. וכל מה שקורה צריך ללמד אותנו, בינו שנות דבר דור, צריכים להתבונן במאורעות שאנחנו פוגשים בהם. אם אנחנו רואים מהתסיסה הזאת, יש כאן איזה ביקוש של התחדשות, של עולם יותר מתוקן, של עולם יותר טוב. ומי יכול להביא את ההתחדשות הזאת? רק עם ישראל. אז הווה אומר שכל דבר שקורה הוא נוגע לנו, כי הוא כמו שכל דבר שקורה באיזה עבר זה קשור עם הלב, ועם ישראל הוא הלב של האומות. אז כל זה בעצם שיעור באמונה, ובעזרת השם אנחנו צריכים להכין את עצמנו ונזכה באמת להיכנס לחודש הזה הבא עלינו לטובה כמה שיותר מוכנים, ובתפילה ובבקשה מריבונו של עולם שהתפילות שאנחנו מבקשים שיגלינו גאולה שלמה, אנחנו נשתדל שאנחנו נתאים את עצמנו כמה שאפשר, ויתר החסד האלוקי יופיע וישפיע עלינו, ובעזרת השם שנזכה לחודש טוב ומבורך, לישועות ונחמות וגאולות. Amen.